ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף יוד ט. השיעור מפוסס חדף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק הדף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 6 שורות מלמעלה. כפי שאתם רואים מיד, צורת פפיון וגם מספר 2, זה אומר שבשיעור הקודם התחלנו עם סדרה, והסדרה הם שאלות בעניין ייעוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בנושא שמופיע בשוליים. מהו שמייעד אדם לבנו הקטן? אדם קנה אמה עברייה, והוא רוצה, במקום שהוא עצמו יקדש אותה בקידושי יילוד, הוא מפנה את הייעוד לכיוון בנו הקטן. באי ריש לקיש, אנחנו בגמרא, מהו שמייעד אדם לבנו קטן? שני צדדים לשאלה. בנו אמר רחמנה, בנו קולדהו. התורה אומרת שקיים אפשרות לייעוד עם בנו. מה המשמעות של בנו? יכול להיות בנו קולדו, גם קטן. או דילמה בנו דום ידידי. או הכוונה של התורה שהאפשרות לקדש אותה, את האמה העברייה לבנו, זה בתנאי שהבן הוא דומה לאבא. באיזה מובן? מה הוא גדול? אף בנו גדול. רק בן גדול שייך למצוות איבום. אמר רבי זירא, תא שמע, וכאן אנחנו רואים צורה שאנחנו מכנים הרגש, והוא מוסבר בכותרת מבנה בשוליים מעקב, כי הצורה הזאת יופיעה בשני כיוונים. עם הכיוון של החלק הצער, כיוון מעלה, לא מייעד, וההפך מייעד. אז אמר רבי זירא, תא שמע, הוא רוצה להוכיח שהוא לא יכול לייעד את אמה עברייה לבנו הקטן. התורה אומרת איש, פרט לקטן, אשר ינף את אשת איש, פרט לאשת קטן. אז התורה בויקרא פרק כ', שמדבר על איסורי עריות, אומר איש אשר ינף את אשת איש. מה זה? מי הם? אז אנחנו לומדים מכאן פרט לקטן. ואי אמרת מייעד, אם תגידו שיש אפשרות כזאת, אם כן מצינו אישות לקטן. ומהדרשה שאמרנו עכשיו, היה משמע שאין אישות בקטן. ואלא מאי אינו מייעד? שהאבא לא יכול לייעד את האמה עברייה לבנו הקטן, אמי כממעט לקרא. למה יש צורך לפסוק למעט דבר שלא קיים? אם התורה אומרת פרט לאשת קטן, זה אומר שיש אישות לקטן, רק מה? מי שבא עליה אז לא חייב. לא חייב משום איסור עריות. אז אם התורה אומרת כך, תפשוט מינה דמייעד, אז יש לפשוט מכאן שכן מייעד. ושוב פעם אני חוזר מה שאמרנו מקודם, והפסוק שדרשנו לייעל בא למעט מי שבא עליה, על אשת הקטן, ממיתה. וכך כותב רשי, תפשוט דמייעד, ומיהו? מי אתה קרא? ממיתה. מי שיבוא עליה, על אותה אשת קטן, לא יהיה חייב מיתת בית דין. אמר רב אשי, אז תשימו לב, הסימון הוא בכיוון שלא מייעד. אז וגם בשורות הבאות אנחנו סימנו כאמירה ארוכה דברי רב אשי, 5 שורות הבאות. אמר רב אשי, הכה ביבם בן 9 שנים ויום אחד, הבא על יבימתו עסקינן. מה שאמרנו מקודם, פרט לאשת קטן, זה לא מדובר בעניין ייעוד, אלא בענייני איבום. יבם, שהאח שלו מת ללא ילדים, והוא נשאר כאח, ואלמנתו נשארה, והבן 9 שנים בא אליה. דמדורייתא חזיה לי, מן התורה, מאחר שהוא בן 9 ויום 1, היא ראויה לו. אנחנו יודעים ממקומות אחרים ש רש"י מצטט פה, ואולי עדיף לנו ללמוד רש"י, דמדורייתא חזיה לי, כלומר זקוקה לו באותה ביאה לכל דבר, וקנאה ליורשה כדתנן בן 9 שבא על יבימתו, קנאה. אנחנו נחזור לגמרא. מהו דתימה? כיוון דמדורייתא חזיה לי, וביאתו ביאה, מאחר שהתנאים האלו הם קיימים, הבא עליה מתחייב באשת איש. ככה הייתי חושב שמי שהוא זר שבא עליה, על אותה יבמה שנבלה על ידי אח הנפטר בן 9 שנים ויום 1, אותו זר שבא עליה יהיה חייב מיתת בדין, חמש מלן. זה מה שהתורה ממעטת, פרט לאשת קטן. מי הבי עלה? לגבי ייעוד לבנו קטן. אמר רב עיבו, אמר רב ינאי, אין ייעוד אלא בגדול. אין ייעוד אלא מדעת. כנראה שתי נקודות נאמר על ידי רב ינאי. והגמרא שואלת, למה כך? תרתי. מה הכוונה בשאלה הזאת? זה בעצם שתי הלכות שהוא טעם אחד להם. אז הגמרא עונה באמת כך, מה טעם כאמר? מה טעם אין ייעוד אלא בגדול? לפי שאין ייעוד אלא מדעת. וכידוע, קטן הוא אינו בר דעת. והיא באה את אימה. באמת יש כאן שתי נקודות. מהי מדעת? מה שנאמר מקודם, אין ייעוד אלא מדעת, מדעת דידה. תתני אביי ברייד רבי אבאו, אשר לא יעודה, מלמד שצריך ליעודה, כלומר צריך להודיע הוא תני לה, והוא אמר לה. מה שלמדנו עכשיו, אשר לא יעודה, זה הובא על ידי אביי ברייד רבי אבאו, הוא לימד את זה וגם מסביר בקידושי ייעוד. וליבא דרבי יוסי ברבי יהודה דאמר מאות הראשונות לאו לקידושין ניתנו. אנחנו נסתכל ברש"י, הוא תני לה והוא אמר לה. הוא תני למתניתין, זאת אומרת אביי ברייד רבי אבאו לימד את הברייתא, והוא אמר לה מנפשי, והי טעמה דהי צריך ליעדה. רבי יוסי ורבי יהודה היא תאמר מאות הראשונות שקיבל האב לאו לקידושין ניתנו. ואין ייעוד, אז איך מתבצע הייעוד? אם אנחנו מתייחסים לייעוד כאין קידושין, והתשלום שהאדון נתן לאבא לא נחשבים מאות קידושין, אז איפה הכסף? אז אין יוד אלא בפרוטה שעליה. לפי כך אין דעת האב בהן מתחילה, שוב פעם אותם כספים שהאבא קיבל מהאדון לא היו לשם קידושין, ואם אינו מודיע שתקבל עליה, אין כאן קידושין. ואם לא מודיעים לבת שהיא עומדת להתקדש, אז אין כאן קידושין. ואנחנו חוזרים לגמרא. רב נחמן בר יצחק אמר, אפילו תימא לקידושין ניתנו, גם אם נאמר שמאות הראשונות ניתנו לשם קידושין, אז למה צריכים את דעתה? שאני אחא דאמר רחמנא יעדה. מאחר שהתורה השתמשה במילה הזאת, זה לדרוש אותו בלשון דעה. מהי רבי יוסי ברב יהודה? הזכרנו את שמו, אבל לא ראינו את המקור שבו הוא מופיע, והנה הוא, תתניה. הפסוק בשמות פרק חפל את פסוק ח' אומר, יעדה והפדה. צריך שיהיה שעות ביום כדי פדיעה, כדי לקיים המצווה הזאת שנקרא יעוד, שזה בעצם קידושין עם העמה עברייה, זה צריך להיות מצב כזה שהיא עדיין עובדת בתור עמה עברייה. זה הכוונה, עד שיש שעות ביום כדי פדיעה, מספיק שווי של עבודה שאם היו רוצים לפדות אותה היו נותנים נגיד שווה פרוטה, שזה השווי של עבודה שעדיין נשאר לפני יציאתה. ואנחנו נדבר למשל על סוף שש שנים, עמה עברייה אמורה לעבוד אצל האדון במשך שש שנים, אנחנו מתקרבים לסוף שש השנים, ובאותו נגיד יום האחרון נשאר כמה דקות של עבודה. מה השווי של כמה דקות של עבודה? נגיד שווה פרוטה. באותו נקודת זמן האדון או בנו מייעדים אותה, מתחתנים איתה, נקרא לזה כך. מכאן אמר רבי יוסי ברב יהודה, אם יש שהות ביום כדי לעשות אמו שווה פרוטה, מקודשת. ואם לאו, אם אנחנו נגיד בחצי דקה האחרונה של השש שנים, מה שווי של עבודה של חצי דקה? פחות משווה פרוטה. ואם בכל זאת האדון רוצה לייעד אותה, אז זה לא יתפוס. זה הכוונה. ואם לא, ואם לא נשאר כדי לעשות עמו שווה פרוטה של עבודה, אינה מקודשת. אז לפי רבי יוסי ביהודה הכל תלוי בסוף, כמה לפני, כמה זמן לפני תום שש השנים הוא מייעד אותה. על מה? אפשר לראות מכאן לפי רבי יוסי ביהודה מאות הראשונות לאו לקידושין ניתנו, כי אנחנו כל כך מקפידים על שווה פרוטה בסוף התקופה של עבודה שהיא נמצאת אצל האדון, סימן שהתשלום ההתחלתי המקורי שהאדון שילם לאו לא היו לשם קידושין. אבל אנחנו יצחק אמר אפילו תמה לקידושין ניתנו, גם אם תגיד כן התשלום הראשוני היה לשם קידושין, כלומר בקנייה של אותה עמה עברייה לקחו בחשבון שהיא אמורה להיות מיועדת או להתחתן עם הבעל באיזושהי שלב. אז למה לפי רבי יוסי בלילי יש כל כך הקפדה כזאת שישאר שווה פרוטה בסוף? בסוף שני אחת יאמר רחמנה והפדה, וזה מלמד כאן שיהיה ביום שהות כדי פדיעה, דהיינו שווה פרוטה של זמן עבודה שישאר, שאז הוא יכול עדיין לייעד אותה. רש"י כותב שני אחד כיוון דכתיב יעדה, למדרש לשון דעה, זה הסביר קודם למה צריכים את להודיע לה, יעדה והפדה ממשיכה, שבין יעדה אלא במקום פדיעה, שאם בא ליעדה בסוף שש צריך שיהיה שעות ביום, שאם תבוא לחשבון גרעונה, זה החשבון שדרכו פודים אותה, יהיה עליה גרעון של פרוטה, שישאר מספיק זמן עבודה ששוויה פרוטה, וכי אם לא אז כבר פספס והוא לא יכול עדיין או כבר ליעדה. אנחנו חוזרים לגמרא ונשים לב לסימון הבא, הצורה, הצורת כתר, ובמבנה בשוליים כתבנו שתי הלכות של רבא אמר רב נחמן המבוססות על רבי יוסי ורבי יהודה. הגמרא, אמר רבא אמר רב נחמן, אומר אדם לביתו קטנה, צאי וקבלי קידושייך. והדין הזה הוא מידי רב יוסי ברב יהודה. מה הקשר? לאו אמר רב יוסי ברב יהודה, מאות הראשונות לאו לקידושין ניתנו, וכי משאר בשווה פרוטה הוו קידושי, כשהוא משאיר שווה פרוטה של עבודה בסוף שש השנים, אז בדרך השווי הזה היא מתקדשת. הכה נמי לא שנה, גם בדין של רב אמר נחמן זה אותו דבר, זה כאילו הוא אומר לה קבלי קידושייך. רק נזכיר, אני חושב שכולכם יודעים שכשאנחנו מדברים על אמה עברייה היא קטנה. ממשיך הגמרא, ויאמר רבא אמר רב נחמן, המקדש במלווה שיש עליה משכון מקודשת. אנחנו בדפים המוקדמים של המסכת דיברנו על המקדש במלווה, ואז ושם אמרנו אינה מקודשת, אבל כאן אנחנו מדברים על מלווה שיש עליה משכון. אז אם אדם מקדש אישה במלווה שיש עליה משכון, מקודשת. נסביר על מה מדובר פה, ואנחנו נשען על דברי תוספות בהסבר. הרי הזכרנו שהמקדש במלווה אינה מקודשת, היינו במקרה שהאישה חייבת כסף לגבר, לאיש, והאיש אומר לאישה נמחול לך על ההלוואה ותמורת המחילה את תהיה מקודשת לי. על זה אנחנו אומרים המקדש במלווה אינה מקודשת. הסברנו בעבר כי בשעת הקידושין הוא לא נותן לה כלום, המעות שהיא הייתה חייבת לו הם כבר אינם בעולם, כי יש כלל שמלווה לא הוצאה ניתנה, היא כבר הוציאה את הכספים האלו. אבל אם הוא קיבל ממנה בשעה שהוא הלווה לה את הכסף, קיבל ממנה משכון, והוא הגבר מקדש אותה במחילת הלוואה כזאת שהוא כבר קיבל משכון ממנה, היא כן מקודשת. ואנחנו נקרא שורה וחצי בתוספות בדיבור המתחיל במלווה שיש, אנחנו הוספנו כוכבית בין השורות, שורה שלישית, ונקרא ביחד. אלא אפילו במשכון בשעת הלוואה עירי, זאת אומרת בשעה שהוא הושיט לה את ההלוואה הוא קיבל בו בזמן ממנה משכון, ואפילו אין מחזיר לה משכון אלא שמוכיל לה את המלווה, ואף על פי שהמשכון בידו. אנחנו רגילים בענייני קידושין שהגבר נותן משהו לאישה, וכאן הוא מחזיק במשכון שהוא קיבל ממנה לפני כן בשעת ההלוואה, וכעת הוא מוכיל על החוב. ואיך תוספות יודע שכך, שעל זה מדובר, שעל פי שהמשכון בידו? דהה הלשון של הגמרא הייתה המקדש במלווה שיש עליה משכון כאמר, ולא המקדש במשכון. אם היה כתוב המקדש במשכון, אז המשמעות של הדבר הזה שהוא המלווה נותן לאישה את המשכון, אבל על זה לא דובר. אלא שוב פעם האדון הזה, הגבר, הגבר, האיש הזה פעם נתן לאישה הזאת הלוואה, קיבל ממנה משכון, ועל סמך דברי רבי יוסי ויהודה אנחנו יכולים להסיק שהיא תהיה מקודשת. ואיך הכל מתקשר? אז אנחנו חוזרים לגמרא ונקרא עוד פעם שלוש שורות מסוף העמוד. ויאמר רב אמר רב נחמן, המקדש במלווה שיש עליה משכון מקודשת, מדי רבי יוסי ברבי יהודה. לאו אמר רבי יוסי ברבי יהודה, מאות הראשונות לאו לקידושין ניתנו. היי הלוואה היא. האמה העברייה היא עובדת אצל האדון, וזה נחשב חוב כלפי האדון. הרי האבא שלה קיבל כסף, ותשלום הכסף כביכול זה דרך העבודה שהיא תעבוד אצל האדון. אז הקשר ביניהם זה כמו מלווה ולווה. והיא גופה משכון היא. יש להסתכל על הבת הזאת, היא עצמה המשכון לקראת תשלום ההלוואה. אנחנו נלמד ביחד רש"י כאן בעמוד ב', אנחנו ממשיכים לעמוד ב' כעת. אולי רק נוסיף עוד שורה בגמרא: וכי משייר בא שווה פרוטה ומייעד, כשמגיעים לקראת סוף שש השנים ונשאר עוד קצת זמן, שהזמן הזה זמן עבודתה שווה פרוטה ומייעד, הבו קידושין. כך אצל רבי יוסי ורבי יהודה, זה הדין שהוא אמר מקודם. הכה נמי גם בדין של רב אמר רב נחמן, שמקדש במלווה שיש לה משכון מקודשת. זה הכוונה, הכה נמי לא שלה אותו דבר, וקידושין כאלו יתפסו. ואנחנו נסתכל שוב פעם ברש"י, שורה שלישית מראש העמוד. הגמרא בסוף עמוד הקודם הזכיר דינו של רבי יוסי בלידה שמור לראשונות לאו לקידושין יתנו ואינו מקדשה, אומר רש"י, אלא על ידי גירעון שיש לו עליה. החוב, השווי עבודה שיש לה עדיין לשלם לאדון, דהווה מלווה שהרי היא חייבת לו או הם או שב ים, והיא עצמה משכון. ולכן, כמו שאצל קידושי ייעוד, לפי רבי יוסי בבידה, שמעות הראשון עליו לקידושי ניתנו, היא מתקדשת בקידושי ייעוד, גם מי שמקדש במלווה שיש לה משכון, היא תהיה מקודשת. אותה אישה שפעם לבתה כסף, היא תהיה מקודשת במחילת אותו הלוואה. והעיקר הוא כי היא נתנה לו בהתחלה משכון. ואמרנו נקודה עיקרית, ובכך ניתן לעשות הקבלה בין הדין של רב אמר נחמן ודברי רבי יוסי ורבי יהודה. כעת אנחנו רואים משולש, נראה כמה כאלו בהמשך, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו כך: ברייתות שמשותף להם עניין ייעוד. הגמרא: תנו רבנן, כיצד מצוות ייעוד? אומר לה בפני שניים. האדון יגיד בפני שני עדים: הרי את מיועדת לי, או לשון אחר, הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי. אפילו בסוף שש, כלומר יום אחרון של ששת השנים שהיא אמורה לעבוד אצלו, ואפילו סמוך לשקיעת החמה, ונוהג בה מנהג אישות, ואינו נוהג בה מנהג שפחות. רבי יוסי ברבדה אומר, אם יש שהות ביום כדי לעשות עם שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת. משל, כלומר מכאן אתה למד לאומר לאישה, התקדשי לי מעכשיו לאחר 30 יום. ובא אחר, אדם אחר, וקידשה בתוך 30 יום, שמקודשת לראשון. לפני שנתקדם, רק נציין שהתנא קמא שאמר, אפילו בסוף 6, אומר רש"י, ביום השלמתם. ממשיך רש"י: משל לאומר לאישה, כלומר מכאן אתה לומד לאומר לאישה מה שראינו. וממשיך רש"י: מעכשיו ולאחר 30 יום מקודשת לראשון, דאחי כמעלה, מעתה נתחלו הקידושין, היא ba'ina behu la'achal 30 yom. Hem yachulu achshav im yesh ratzon la'achal 30 yom she yachulu. Ve'anachnu shoalim mashal leman. כלומר, מדברי מי, ראינו תנא קמא ורבי יוסי בגדא, מדברי מי אנו למדים את הלקח או ההלכה הזאת? אי למה משל רבי יוסי ברבי יהודה? אם יש שהות ביום כדי לעשות אמו שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו, לא. אז לפי רבי יוסי ברבי יהודה, הקידושים חלים בסוף באותה שווה פרוטה, וזה לא דומה לדין שנאמר כאן בסוף הברייתא, שהקידושים בעצם חלים בהתחלה. אומר רש"י על כך, האם יש שהות ביום? על מה? השתה הוא דמתחלי קידושין בגרון שיש לו עליה. לא, באותו שווה פרוטה בסוף, רק אז חלים הקידושין. ואנחנו ראינו בברייתא שלא כן, שלא כן שהקידושין חלים רק בסוף, כי אחרת לא היינו אומרים שהיא מקודשת לראשון. ממשיך הגמרא, אמר רבא חברי דרבא משל לרבנן, שהם אמרו אפילו אם אין שהות ביום לעשיית שווה פרוטה היא מקודשת. ואנחנו חוזרים לרשי, לרבנן, מדברי חכמים אנו למדים דאמרי אפילו אין שהות דקסברי לכך ניתנו מאות הראשונות דאי באינה לעודי יהי עוד מעכשיו, כלומר מההתחלה. דאי לאו מההי שעת המתחלי, אם לא היינו אומרים שהפוטנציאל לקידושין מתחילה כבר בהתחלה, במאי מקדשה אשתה, הרי הוא המתין עד שאין אפילו שווה פרוטה עבודה בסוף, אז במאי היא מתקדשת, אם לא אומרים שהקידושין, הקידושי יהוד במובן מסוים התחילו כבר בהתחלה. אז מה שנאמר פה בסוף הברייתא הוא לימוד כתוצאה משיטת התנא קמא, ועל זה הגמרא שואלת פשיטא. זה ברור, זה פשוט, למה יש איזה צורך ללמד על כך? תשובה, מהו דתימה? אם לא היו מלמדים על כך שניתן ללמוד מתנא קמא לדין הזה שהתקד שלי מעכשיו לאחר 30 יום שהיא מקודשת לראשון, הייתי חושב הלא אמר לי מעכשיו. אדון זה בעניין האמה הבריאה, כשהוא קנה אותה הוא לא אמר לאב מעכשיו, ואז ניתן ללמוד אפילו היכה דאמר הרי את מקודשת לי לאחר 30 בלי מעכשיו, שהיא תהיה מקודשת לראשון. כמשמלן, זה המשך הגמרא, כמשמלן שלא. כמשמלן מה? עוד פעם, שרק אם הוא אומר התקדש לי מעכשיו, הוא מוסיף את מילת המפתח מעכשיו, אז נוכל לומר שהיא מקודשת לראשון. והיה חשוב לפרט כך. אני חוזר עוד פעם על מה שאמרנו, כי בלי הפירוט הזה הייתי חושב גם אדם שמהתקד שלי לאחר 30 יום תהיה מקודשת לראשון, וזה בסופו של דבר אינו. תניה אידך, המוכר את ביתו והלך וקידשה לאחר, שיחק באדון ומקודשת לשני, דברי רבי יוסי ברבי יהודה. והחכמים אומרים, אם רצה לייעד מייעד, אם הראשון רוצה לקדש את הקידושי יהוד יכול. משל לאומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום. ובא אחר וקידשה בתוך 30 יום, שמקודשת לשני. משל למען, ממי מהתנים אלו לומדים את הדין הזה? אי למה לרבנן, שהם אמרו שהראשון, אם הוא רוצה לייעד, הוא מייעד. האמרי רבנן, איך אתה אומר שהיא תהיה מקודשת לשני על סמך הדין של הרבנן? הרי הרבן אמרו, אם רצה, כלומר הראשון, אם רצה לייעד, מייעד. אז הראשון ידו על העליונה. אז ברור שמה שכתוב פה המשל אומר לאישה וכו', לא אסמך החכמים, אלא אמר רב אחא ברי דרבא, משל לרבי יוסי ורבי יהודה. ונוסיף פה, בגלל שאותו לא אמר מעכשיו, קראנו בברייתא, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, הוא לא אמר מעכשיו, אז היא תהיה מקודשת לשני. וזה מה שרבי יוסי ברבי יהודה אמר ליעל, שאם אותו אבא קידש אותה לשני, השני יכול, הקידושים של השני תופס. הגמרא שואלת, פשיטה. אז כמו ששאלנו מקודם, הרי זה ברור שלפי רבי יוסי ברבי יהודה, מי שבא ואומר, הרי מקודש לי לאחר 30 יום, ובא שני לפני 30 יום מקדש אותה, אותו שני הוא קידש אותה. אז זה פשוט. מהו דתימה? אם לא היינו מלמדים כך, היינו חושבים שהטעם שהיא מקודשת לשני, מהו דתימה, הלא אמר לה לאחר 30 יום. בקידושי ייעוד הוא לא אמר לאחר זמן מסוים. ואם הוא היה אומר כך, גם בלי מעכשיו תהיה מקודשת לראשון. אז הברייתא פה באה ולמד שבלי מעכשיו היא תהיה מקודשת לשני. גם אם הוא אמר לאחר 30 יום. כל מה שאמרנו כאן בעל פה, אנחנו נלמד ביחד ברשי, בתוך רשי. מהו דתימה? הלא אמר לה בשעת מתן מעות, על מנת שתתייעד לי לאחר זמן. ומשום אחי, אמר רב יוסי דמקודשת לשני, אבל איך אתה אמר, התקדשי לי לאחר 30, אף אגב דלא אמר מעכשיו, חי לי השטר מקודשת לראשון, אם ירצה בסוף 30, כמש מלן דדמו ההדדי, דכיוון דתלה כתוב יעוד במאות הללו לאחר זמן. זה שיטת רבי יוסי ברבי יהודה, שאם הוא השאיר לפני הייעוד שווה פרוטה של עבודה בסוף, מעיקרה כי יבינו לאחי יבינו, שאם ירצה לייעד מייעד. ואפילו אחי, כיוון דלא אמר מעכשיו, מקודשת לשני. לפני שנתקדם לברייתא השלישית, ברייתות שמשותף להם עניין ייעוד, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, המוכר את ביתו ופוסק על מנת שלא לייעד. כך האבא מוכר ביתו לקונה, לאדון, והוא אומר, אני מוכר אותה לך על מנת שלא לייעד. מחלוקת עליהם אם תנאו קיים או לא, משום דהווה מתנה על מה שכתוב בתורה. הרי התורה אומרת ש במסגרת מחירת אמה עברייה קיים האפשרות לעיון, ובא האבא הזה ואומר אמנת שלא לייעד. הגמרא, תניה אידך, המוכרת ביתו הוא פסק, הוא התנה עם הקונה אמנת שלא לייעד, נתקיים התנאי, דברי רבי מאיר. זאת אומרת, צריכים לקחת ברצינות התנאי הזה. וחכמים אומרים, אם רצה לייעד, מייעד, מפני שיתנה מה שכתוב בתורתו, אבא יצר תנאי נגד התורה, וכל מתנה מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. הגמרא שואלת בתמיהה, ולרבי מאיר תנאו קיים? והתניא, האומר לי שערי את מקדשת לי על מנת שאין לך עליי שער כסות ועונה, הרי זו מקודשת, ותנאו בטל, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בדבר שבממון תנאו קיים. אנחנו לא נתמקד כעת בשיטת רבי יהודה, מה כן, מה רואים פה, שלפי רבי מאיר, הרי בן אדם הזה כדי שישה בתנאי שהוא לא יהיה חייב החיובים שהתורה מטילה על גבר שנושא אישה, ולכן אחרי שהתנאי הוא נגד נגד רצון התורה, אומר רבי מאיר התנאי בטל. אז איך לפני כן מי שמוכר את ביתו מנת שלא לייעד, התנאי כן קיים לפי רבי מאיר? הגמרא עונה, אמר חזקיה שאני הכה במחר מנת שלא לייעד, שרבי מאיר אומר שהתנאי קיים, דאמר קרא לאמה. הפסוק אומר בשמות פרק א' פסוק ז', והוספנו את החלק הרלוונטי לנו, וכי ימכור איש את ביתו לאמה. ומה נלמד מכאן? פעמים שאינו מוכרה אלא לאמה בלבד. אז מכוח, נקרא לזה גזירת הכתוב, רבי מאיר אומר שכאן מחירה מנת שלא יעד, התנאי קיים. ורבנן, שאומר שהתנאי בטל, אי לאמה, מי אבדילי, מה אין לומדים לאמה, היי מבעיה להו לכדתניה. ולפני שאנחנו נתקדם, אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא, מחירת ביתו כאמה עברייה אחד, לפסולים, שתיים. לקרובים, קרובי משפחה שאסורים להתחתן איתה. מחירות אלו הן מחירות שאי אפשר לקיים מצוות ייעוד באתר. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמרנו שהרבנן לומדים מלאמה, לכדתניא, לאמה מלמד שמוכרה לפסולים. פסולים הם אנשים שאסור להתחתן עם בת ישראל, כמו ממזיר, נתין. ממשיך הגמרא ואומר, והלא דין הוא, גם בלי הפסוק הייתי יודע שמוכה לפסולים. אם מקדשה לפסולים, אם אבא יכול לקדש את ביתו הקטנה לממזר, והקידושים האלו תופסים, אז אם הוא יכול לקדשה לפסולים, לא ימכרנה לפסולים? מה? הוא לא, ודאי שכן. אבל הגמרא ממשיכה עם פירחה, מה למקדשה לפסולים, שכן אדם מקדש את ביתו כשהיא נערה, כוח האב בקידושין הוא יותר מכוח האב במחירות, וזה בא לידי ביטוי שאבא יכול גם לקדש את ביתו כשהיא נערה. ממשיך הגמרא בתמיהה, ימכרנה לפסולים, שאין אדם מוכר את ביתו כשהיא נערה, אז אתה לא יכול להסיק מכוח הקידושין של אבא לכוח המחירה של אבא. אז בשלב הזה אנחנו לא רואים שאבא יכול למכור את ביתו לפסולים, תלמוד אומר לאמה, מלמד שמוכרה לפסולים. הפסוק מכריע ואומר שכן. רבי אליעזר אומר, אם ללמד שמוכרה לפסולים, הרי כבר נאמר אם ראה בעיני אדוניה, שראה בנישואיה. זה אנחנו כבר יודעים מפסוק אחר, שמה זה רעה בנישואים שאינם כפי רצון התורה, כמו לממזר. מה תלמוד לומר לאמה? אז לפי רבי אליעזר, אז מה לאמה יבוא ללמד? מלמד שמוכרה, ואנחנו ממשיכים לדף חף לקובעים, קובעים למשל אח או אבא, אנשים שלא יכולים להתחתן איתה. רש"י כותב בשורה הראשונה לקובעים, אף אגב שאין כאן יעוד, שאין קידושים תופסים בה, אלו הקובעים לא סתם קובעים, קובעים שהם איסורי עריות. ממשיך הגמרא, האם באמת אני צריך פסוק לכך שהוא אוכל שאב יכול למכור אותה לקובעים ולא דין הוא? אם מוכה לפסולים לא ימכרנה לקובעים? וכאן הגמרא פורכת, מה למוכה לפסולים שאם רצה לייעד מייעד? אמנם יש כאן איסור, אבל הקידושים תופסים. קידושי היהוד האלו, אם אדם מחר את ביתו לממזר והממזר מייעד אותה, היא מיועדת, הקידושים האלו תופסים. אם קרנה לקרובים, האם מכאן נוכל להגיע למחירה לקרובים שאם רצה לייעד אינו מייעד? אין תפיסת קידושים בין ה בין הבת של אותו אבא, אין קידושים תופסים בינה לבין אותם קרובים. אז אני לא יכול לדעת מכך שהוא מוכר אותה לפסולים שגם יכול למכור אותה לקרובים. אמר כאן למה מלמד שמוכרה לקרובים. ובברייתא הזאת אנחנו ראינו את שיטת התנא קמא ושיטת רבי אליעזר. מקודם ראינו שיטת רבי מאיר, בניין פוסק על מנת שלא להיעד, וכאן הגמרא מתייחסת לתנאים שראינו מקודם. ורבי מאיר, שהוא דרש המילה לאמה בעניין פוסק אמנת שלא לייעד, שזה תופס, מהיכן הוא לומד דיני מחירה לקרובים ולפסולים? אומר הגמרא, לפסולים נפקא לי, מהיכן דנפקא לי לרבי אליעזר. זה היה הפסוק אם ראה בעיני עודניה שראה בנישואיה. מכאן רבי אליעזר למד שמוכרה לפסולים, ורבי מאיר ילמד מאותו מקור מחירה לפסולים. בקרובים סבר לה כרבנן דאמרי אין מוכרה לקרובים. השיטה של החכמים גם הם למדנו לייעד. רש"י מציין כך בשורה שנייה, כרבנן לייעד בשמיידי דקטני אין מוכרה לקרובים. הרבנן האלו הופיעו ליל יוד ח' עמוד ב' באמצע העמוד. הגמרא ממשיכה, תני חדה מוכרה לאביו ואין מוכרה לבנו, ותני אידך אין מוכרה לא לאביו ולא לבנו. בשלמה הברייתא השנייה הזאת אינה מוכרה לא לאביו ולא לבנו כרבנן, הזכרנו אותם עכשיו, שאסור למכור אותה לקרובים. האבא לא יכול לייעד אותה, זה סבא עם נכדה, ולא לבנו, זה יהיה אח ואחות. אז אני מבין למה הוא לא מוכר לא לאביו ולא לבנו, זה תואם לשיטת הרבנן שאסור למכור אותה לקרובים, אלא מוכרה לאביו ואין מוכרה לבנו כמן, לא כרבנן שהם עשו לגמרי מחירה לקרובים, ולא כרבלעזר שמתיר מחירה לקרובים. אז איך נסביר את ברייתא מספר 2 ברייתא מספר 1 שמוכרה לאביו זה כן ולא לבנו? הגמרא עונה, לעולם כרבנן, הברייתא מספר אחד הוא לפי שיטת הרבנן שאסור למכור לקרובים. אבל מה? מודו רבנן היכתיק הצד היא עוד. ואנחנו נבין את זה דרך תרשים שהוספנו בשוליים. בשוליים אנחנו רואים מחירה של בת של פלוני של הבן. הבן של מה שבתרשים מופיע כסבא. הבן מוכר את ביתו לסבא של הבת. ולמה זה אפשרי? כי נכון הסבא לא יכול להתחתן איתה, אבל הסבא הזה יכול לייעד אותה לבן אחר. ומה קשרי המשפחה אם הוא יעשה כך? זה יהיה דוד עם אחיינית, וזה מותר. אז מחירה של אדם שמוכר ביתו לאבא שלו, הוא לא מבטא כך מצוות ייעוד, כי האבא של המוכר יכול לייעד אותה לבן אחר. דיינו, וכפי הבת זה דוד עם אחיינית. וכפי שאתם יכולים לראות בתרשים, א' במעוין מצביע על יש צד ייעוד. המחירה של האדם מוכר ביתו לבנו, אין כאן צד ייעוד. ורש"י בשורות הקצרות, שורה רביעית, אבל אומר רש"י, כשמוכרה לבנו אין כאן צד ייעוד. לא זה בעצם אח ואחות, ולא לבנו. אם הבן הזה, כפי שאתם רואים בתרשים, היה מייעד את אחותו לבנו, זה בעצם איסור ערווה, דהביה לאחות אביו. לגבי הבן שמופיע בתרשים, הבן, אם היה מנסה לייעד אותה לבנו שלו, בעצם הנכד של המוכר, הבת של המוכר כלפי הנכד זה אחות אביו, וגם זה איסור ערווה. עד כאן שיעורנו להיום.